פורים המשולש, מצד אחד זאת מצווה שלא קשורה לארץ ישראל דווקא, לא מצווה תלויה בארץ, למרות שבפועל היא מתרחשת בארץ ישראל, בירושלים, בערים המוקפות חומה בארץ ישראל, בגלל שי"ד לפי הלוח לא יכול לחול בשבת, אלא רק ט"ו יכול לחול בשבת. הגמרא במגילה דף ד' אומרת שמגילה כולי עלמא מסכימים שלא נקראת בשבת, והגמרא מביאה שני טעמים. טעם אחד, טעמו של רבא, שרבא אומר חשש שמא יטלטל את המגילה ארבע אמות ברשות הרבים וילך אצל בקי ללמוד. הגמרא אומרת שהטעם הזה משותף לשופר וללולב. טעם שני, אומרת הגמרא, רב יוסף אמר, עיניהם של עניים נשואות למקרא מגילה. טעם מאוד מעניין, עיניהם של עניים נשואות למקרא מגילה, זה אומר שעניים עושים ביזנס יותר טוב צמוד למגילה, נותנים להם יותר כסף. אם אתה עושה את המגילה בשבת, למרות שיתנו מתנות לאביונים, אבל זה לא יהיה צמוד למגילה, עניים יפסידו, יהיה להם פחות ביזנס, זה לא טוב. זה דבר מעניין, בגלל דבר כזה לשנות את הזמן של המגילה. מישהו מאיתנו היה מעלה על דעתו דבר כזה בכלל? עניים קצת, עיניהם של עניים נשואות למקרא מגילה, הפסידו קצת. מעניין שרב יוסף היה עיוור, עיניהם, רב יוסף נותן את הטעם הזה, עיניהם של עניים נשואות למקרא מגילה. בכל אופן, אלה הטעמים שנאמרו בגמרא, ויש מקום לבחון ולדון הרבה בטעמים האלה, אבל בסופו של דבר אנחנו לא קוראים את המגילה בשבת, אלא מקדימים אותה ליום שישי. מקדימים אותה ליום שישי, כתוב במגילה ולא יעבור, אז לכן קריאת המגילה נעשית בשישי ולא נעשית אחרי. ויש מקום לברר, וזאת השאלה המרכזית, החקירה המרכזית בעניין קריאת המגילה של פורים משולש, מה בדיוק מתרחש בפורים המשולש בירושלים. אפשר להבין את זה בשתי צורות. דרך אחת, שהזמן שבו נוצר החיוב של המגילה הוא בשבת. אבל אי אפשר לקרוא בשבת, ולכן למעשה הקריאה מתרחשת ביום שישי. אבל הקריאה הזאת יש לה דין של קריאה מוקדמת. לא קריאה בזמנה, זאת קריאה שלמעשה מוקדמת ליום שישי, למרות שנקודת החיוב זה שבת. לפי ההבנה הזאת, אז היו כנראה שתי תקנות. וזאת הבנה אחת שעולה בדברי הטור אבן. כלומר, הייתה תקנה אחת מקורית, כנראה של אנשי כנסת הגדולה, שהם תקנו לקרוא בשבת. מאוחר יותר באו החכמים ואמרו, לא, לא, זה לא טוב, אולי חשש לחילול שבת וכדומה, אנחנו נקדים את המגילה ליום שישי. ולכן, לפי הטעם הזה, יש כאן קריאה מוקדמת שהוקדמה ליום שישי. אבל אפשר להבין בצורה אחרת. אפשר להבין שהקריאה ביום שישי היא קריאה בזמנה. כלומר, מראש אנשי כנסת הגדולה, כשהם תקנו את מגילת אסתר, כשמרדכי ואסתר תקנו לקרוא מגילת אסתר, אנשי כנסת הגדולה, הם מראש תקנו שאם פורים יחול בשבת, יקראו את המגילה ביום שישי. אבל זה הזמן המקורי, הזמן המקורי השנה של פורים בירושלים הוא י"ד. זה לא שזה בשבת וזה מוקדם לי"ד, הזמן המקורי הוא י"ד. ולדבר הזה יש הרבה השלכות מאוד משמעותיות, וננסה לבחון את ההשלכות היותר משמעותיות של החקירה הזאת, האם הקריאה בירושלים היא קריאה בזמנה או קריאה מוקדמת. הדבר המרכזי הבסיסי ביותר הוא השאלה האם יש צורך בעשרה. המשנה בתחילת מגילה אומרת לנו שיש אפשרויות לקרוא את המגילה לפני י"ד. מגילה נקראת לפני י"ד, 11, 12 וכולי. ובגמרא שם בדף ה יש מחלוקת בין האמוראים האם מגילה סתם בשנה רגילה צריך שיהיו בה 10 או שמספיק אחד. במחלוקת הזאת בשנה רגילה אנחנו פוסקים שלכתחילה טוב להדר אחרי 10, אבל בדיעבד או לא לכתחילה קשה, יש בעיה, יש חולה וחולה, קוראים מגילה גם ביחיד. אבל כולם מסכימים בגמרא שאם המגילה היא לא בזמנה הרי שהמגילה חייבת 10. בטעם הדבר יכול להיות שחזל הסכימו להקדים את המגילה רק לציבור ולא ליחיד. אמנם מדברי רש"י נראה שיש טעם מיוחד לדבר שחזל הסכימו להקדים את המגילה רק אם יהיה פרסום הנס. רק אם הנס יתפרסם בצורה מיוחדת כמו בעשרה, פחות מזה לא הסכימו להקדים את המגילה. בכל אופן, לאור הדברים האלה, יש מקום לבחון האם השנה בירושלים אפשר לקרוא את המגילה בזמן, האם אפשר לקרוא את המגילה ביחיד השנה בירושלים. והשנה הזאת תלויה בחקירה ששאלנו. אם הקריאה ביום שישי בירושלים השנה נחשבת כקריאה מוקדמת, אז אולי אי אפשר לקרוא את המגילה ביחיד השנה בירושלים. אם אנחנו אומרים זאת קריאה בזמנה, ממילא אפשר יהיה לקרוא את המגילה גם ביחיד בירושלים. חקירה הזאת יש מקום לדון בה הרבה ולא נאריך בדברים. נציין שהשולחן ערוך לא כתב שום דבר בעניין בצורה ברורה. השולחן ערוך בסימן תפריש צדיק בסעיף י"ח, הוא מדבר רק על שנה רגילה, הוא לא מדבר על השנה שלנו. אבל המשנה ברורה כותב שיש להחמיר בדבר הזה ויש צורך בעשרה בקריאת המגילה בירושלים השנה ביום שישי. עוד רגע נתייחס. המשנה ברורה כותב שצריך 10 ולכאורה צריך 10, לכאורה שלא יצאו, לכאורה. כך כותב המשנה ברורה. אמנם יש כאלה שלא הסכימו עם המשנה ברורה, במיוחד מסיבה נוספת. הרייבד שמופיע שם בבית יוסף, אומר שכל הצורך של 10 בקריאה מוקדמת, זה רק אם אין 10 בעיר. כלומר, יחיד לא יכול לקרוא את המגילה בקריאת מגילה מוקדמת. אבל אם יש 10 בעיר שקוראים במקום אחר, ממילא גם היחיד יכול לקרוא. ולפי מה שהסברנו, שהטעם הוא פרסום הנס, אם הנס כבר מתפרסם בעיר, ממילא גם היחיד יכול לקרוא. אם אף אחד לא מפרסם את הנס בעיר, אז אי אפשר, יחידים לא יכולים לקרוא השנה בצורה מוקדמת. אבל אם הנס בכל מקרה מתפרסם, ירושלים זה לא איזה כפר קטן, כמו בזמן המשנה, שהיו מקדימים ל-י"א, י"ב, ואיזה כפר קטן שאין בו 10 אנשים שהוא לא יכול לקרוא. ירושלים יש הרבה מניינים גדולים שקורים. במקרה כזה, כיוון שהנס כבר מתפרסם, ממילא גם היחיד יכול לקרוא. זאת דעת הרייבד, והשיטה הזאת מופיעה ברמה להלכה, בסימן תפריט צדיק סעיף י"ח. ובעקבות הדברים האלה, הרבה אחרונים כתבו להלכה שיש מקום להקל ולקרוא גם ביחיד השנה בירושלים, לפחות כשיש צורך, וכך דעת החזון איש, והרב עובדיה יוסף, והרב שלמה זלמן אוירבך. ולכן, לכתחילה, טוב לדאוג שיהיו 10, טוב לקרוא במניין ולהשתדל לדאוג במניין, תמיד טוב, השנה עוד יותר צריך להשתדל לדבר. אבל אם הדבר לא מתאפשר, אז גם על קריאה של יחיד, כמו שקוראים לחולה, אפשר לקרוא ולברך, למרות שפשטות המשנה ברורה זה לא לברך, אבל לפי רוב האחרונים, וכך נראה עיקר למעשה, אם יש צורך לקרוא לחולה וכדומה, אפשר לקרוא וגם לברך על הקריאה. אנחנו נראה בהמשך שיש עוד השלכות לחקירה הזאת. השאלה הזאת שניסינו לברר על הצורך בעשרה, אז אמרנו שיותר טוב שיהיו 10, למרות שאם אין עשרה, אפשר גם ביחיד. השאלה הזאת כמובן היא משליחה במיוחד על קריאת נשים. קריאת נשים או קריאה שקוראים לנשים, שזה דבר שמקובל בכל בית כנסת כמעט, שיש קריאה מיוחדת שקוראים לנשים, שיש מישהו שקורא בשבילן אחרי המגילה, כי הם לא יכולות להביא את הילדים לבית הכנסת. לכאורה, לפי מה שאמרנו, אז לכתחילה זה לא טוב, כי יש כאן בעיה שאין כאן מניין, והשנה בירושלים צריך דווקא מניין. אבל יש מקום לומר אחרת, וכך דעתו של הרב פרנק, והסיבה לדבר היא שהצורך בעשרה זה לא מדין מניין, לא כתוב באיזה מקום שצריך מניין. הצורך בעשרה הוא כנראה, כמו שאמרנו, מדין פרסום הנס. אם זה מדין פרסום הנס, גם עשר נשים מפרסמות את הנס. לאור הדבר הזה מסתבר שאפשר להקל בקריאה של עשר נשים השנה, וגם לברך על הקריאה הזאת מפני שלוש סיבות. א', אולי הקריאה בי"ד לירושלים נחשבת קריאה בזמנה, זה לא בטוח שזה קריאה מוקדמת. אולי זה קריאה בזמנה, ויש שיטות כאלה, אור שמח חושב שזו דעת הרמב״ם, שזאת קריאה בזמנה. הרמב״ם אמר, רק מי שקורא קודם י"ד, רק הוא, יש לו בעיה. רק הוא נחשב קודם הזמן, אז אור שמח מדייק בדעת הרמב״ם שזה נחשב הזמן. הריטב"א חושב שזה לא בזמן. אז קודם כל, אולי זה נחשבת קריאה בזמנה. דבר שני, גם אם נגיד שזה לא בזמנה, אולי הלכה כדעת הרייבד, שאם יש ציבור שקורא באותה עיר, גם יחיד יכול לקרוא. ודבר שלישי, שאולי עשר נשים, לעניין המגילה, נחשבות כציבור, כי לא צריך כאן מניין, אלא צריך פרסום הנס. לא יודע אם זה יותר טוב, אבל בכל אופן, זה לא מניין. כן, אבל בעיקרון, בקריאה רגילה, אז כמובן, אחד חילה, אם אין בעיה, אנחנו משתדלים שיהיו עשרה. עשרה גברים, משתדלים שיהיו סתם ככה בקריאה רגילה. אם זה כבר לא עשרה גברים, אז זה כבר לא משנה. אם זה תשעה גברים ואישה, זה אותו דבר כמו עשר נשים, זה לא משנה. אין דין של מניין, זה כבר לא משנה. זה אותו דבר.
אבל
אם זה
רק חמישה גברים, אז עדיף כל חמש נשים?
כן, אם זה בצורה צנועה, אז עדיף. אז בכל אופן, בעניין שלנו, אז יש מקום להקל גם לעשר נשים לקרוא, ויש לדבר הזה עוד השלכות לחקירה הזאת שהזכרנו, ולא נאריך בהשלכות כעת. עוד רגע, עוד מעט אנחנו נתייחס לעוד השלכות שקשורות לאדם שעובר ממקום למקום, שאז יש השלכות משמעותיות לדין הזה, שאם זה קריאה בזמנה או קריאה מאוחרת. אולי נעבור על הדברים שפורים, זה חשוב לזה?
זה קשור לזה.
כן.
הרב אמר שאפשר לקרוא בברכה רק להצטרף כל הקטעים ביחד, או גם אם לא?
יכול להיות שגם אם לא, אני חושב שגם אם לא. גם לחולה אני חושב שאפשר לקרוא בברכה. אבל נשים זה יותר מזה, כי הרבה פעמים זה יותר שנשים אחרת יבואו לבית הכנסת עם הילדים. אני חושב שיותר טוב שלא יבוא עם הילדים ולא יהיה בלגן בבית הכנסת, אלא אם כן ילדים שיכולים כמובן לשמוע את המגילה ועשו קריאה לעצמם. אני בקצרה רוצה להתייחס לאדם שעובר ממקום למקום השנה, רק נעשה את זה עכשיו, שזה קשור לחקירה הזאת שראינו עכשיו. נעשה את הדברים בקצרה. אנחנו נתחיל מאדם שיצא ידי חובה בעיר, בתל אביב, ועובר לירושלים. אדם שיצא ידי חובה בתל אביב. יצא. חמישי בלילה, שישי בבוקר, קראת המגילה, עשה את כל המצוות, סעודת פורים, משלוח מנות, מתנות אביב, יצא לגמרי. נסע לשבת לירושלים. האם אדם כזה יש לו בעיה? הדבר הזה תלוי בשאלה ששאלנו. אם נקודת החיוב בירושלים השנה זה בי"ד, אז ברור שהוא לא חייב בכלום, כי בי"ד הוא היה בתל אביב, הוא לא היה בירושלים. יום שישי בעלות השחר, הוא היה בתל אביב, הוא לא היה בירושלים. ממילא אדם כזה לא חייב בכלום. מגיע לירושלים, לא עושה שום דבר, אין שלו פורים. אם הוא רוצה להשתתף עם הציבור, אולי הוא יכול להגיד על הניסים, בהרחמן, על הניסים באלוקי נצור, לא בתוך התפילה כרגיל בשבת. הוא, אין לו כלום, שום קשר לירושלים. אם נגיד שנקודת החיוב זה בשבת, אז יכול להיות שיש כאן איזו התחייבות פעמיים. הוא התחייב כתל אביב, היא יצאה ידי חובה, ועכשיו בשבת, בבוקר הוא נמצא בירושלים ותת וב, אולי יש איזו תוספת שהוא מתחייב פעם שנייה. בדרך כלל, הפסיקה המקובלת היא להקל בדבר, וזו דעת הגרשה זוירבך, להקל בדבר, ולכן אדם שהיה בתל אביב ונסע לשבת לירושלים, מצד הדין לא צריך לעשות כלום. רוצה שיגיד על הניסים בסוף, אבל מצד הדין לא צריך לעשות כלום. מי שרוצה בכל אופן להחמיר בדבר, אז ביום ראשון יוסיף איזה משהו לסעודה, כדי שכך יהיה לכבוד סעודת פורים, וייתן משלוח מנות אחד, כדי לצאת ידי חובה בצורה יותר מלאה בירושלים, אז רק כחומרי וכידור, מצד הדין אין צורך בדבר. מה קורה במקרה ההפוך? מי שחזר במוצא של ירושלים זה כלום, זה אין לו אפילו חומרה לעשות. מי שחזר במוצאי שבת ירושלים זה כלום, אין בזה שום דבר, כי בשבת בבוקר הוא לא היה בירושלים. אין בזה כלום לגמרי. אין, יום ראשון זה בטוח לא החיוב. זה דזיין כבר. החיוב או שישי או שבת, לא יום ראשון. מי שהיה שישי שבת בתל אביב וחזר מוצאי שבת ירושלים זה כלום, לכולי אלמה לא צריך לעשות כלום ביום ראשון. זה אין בכלל ספק, אין לזה שאלה. כל השאלה אם הוא חוזר לשבת, וגם בזה עיקר הדין להקל. כאשר אנחנו מדברים על מקרה אחר, מקרה של אדם שהיה בירושלים ביום חמישי בלילה ושישי בבוקר, שמעת מגילה בירושלים, ועכשיו הוא נוסע לתל אביב, כאן יכולה להיות בעיה. כי במקרה כזה, אם אנחנו מבינים שנקודת החיוב זה ביום שישי, אז הוא יתחייב כמו ירושלמי. ואז כשהוא מגיע לתל אביב, הוא יתחייב עוד פעם, ביום ראשון הוא חייב לעשות את הסעודה ומשלוח מנות. לא נורא, אז יעשה עוד פעם סעודה ומשלוח מנות. הוא מפסיד בשבת את קריאת התורה המיוחדת, כי בירושלים בשבת קוראים את הקריאה המיוחדת של פורים, אומרים על הניסים, אז זהו מפסיד. אבל לא נורא, הוא שמע ביום שישי משהו, בסדר. הוא לא שמע בעצם, טוב, זהו מפסיד. אבל לא נורא. כלומר, אם אני מבין שנקודת החיוב היא ביום שישי בירושלים, אז האדם הזה יכול לנסוע לעזוב את ירושלים אחרי הקריאה של יום שישי, לנסוע לתל אביב, ואז אומנם חבל שהוא יפסיד על הניסים בשבת את הקריאה, אבל לא נורא, ביום ראשון יעשה סעודת פורים ומשלוח מנות, ואת הסעודת פורים בעיקרון הוא לא חייב לעשות בירושלים, הוא גם יכול לעשות במקום אחר. ועל הניסים הוא יגיד, לפי השיטה הזאת הוא יגיד, אבל רק באלוקי נצור, כי אנחנו לא בטוחים שהשיטה הזאת נכונה. אז הוא יגיד רק באלוקי נצור ובהרחמן. אבל אם נקודת החיוב היא בשבת, אם נקודת החיוב ירושלים היא בשבת, אז אדם שהיה ביום שישי בירושלים ונסע לתל אביב, ובשבת הוא בתל אביב, יכול להיות שהוא הפסיד פורים לגמרי. כי בנקודת החיוב של תל אביב הוא היה בירושלים, ובנקודת החיוב של ירושלים הוא היה בתל אביב. ביום שישי הוא היה בירושלים, בשבת הוא היה בתל אביב. אם אנחנו מבינים שפורים בירושלים, נקודת החיוב זה שבת, רק שקוראים ביום שישי, זה הקדמה כזאת, אבל נקודת החיוב זה בשבת, אדם שהיה בשישי בתל אביב, בירושלים, סליחה, ונסע לשבת את תל אביב, יכול להיות שהוא הפסיד פורים לגמרי, שאין לו פורים לא פה ולא פה. ולכן, לכתחילה, אדם לא יעשה דבר כזה. כלומר, אדם שהיה בירושלים ביום חמישי בלילה ושישי בבוקר, זה עסקת חבילה, שישאר עד יום ראשון. שישאר עד יום ראשון, מוצאי שבת לפחות. מוצאי שבת הוא יכול ללכת ולעשות סעודת פורים במקום אחר. אבל שישאר את כל הימים האלה בירושלים. אם הוא תקוע ויש בעיה מיוחדת, חיילים או דברים כאלה, טוב, אם אין ברירה, אז אין ברירה, אז הם ילכו למקום שהם הולכים, ואז יאמרו על הניסים בלוקי נצור, וביום ראשון ייתנו משלוח מנות ויעשו סעודת פורים, פחות יוסיפו משהו שיהיה לסעודת פורים. אז אם אנחנו מסכמים, אדם שהיה בתל אביב יום חמישי שישי, אין לו בעיה לנסוע לשבת בירושלים. אדם שהיה בירושלים חמישי שישי, יישאר לכל הימים בירושלים, ואם הוא תקוע, אז יש מקום לעשות כמו שאמרנו קודם. פורים המשולש, יש לו השפעה על בני העיר, על תל אביבים, בשני דברים. דבר אחד זה שלא אומרים תחנון ביום ראשון. זה דבר קטן יחסי. אבל פורים שחל ביום שישי, יש לו שאלה נוספת, מתי לעשות סעודת פורים. בדרך כלל כתבו הפוסקים, וכך כותב גם המשנה ברורה, שבמקרה שלנו יש לעשות סעודת פורים מוקדמת. יש להקדים את סעודת פורים, ויש לעשות אותה בשחרית. כך כתבו הפוסקים, משנה ברורה בסימן תפריש צדיקי, בסעיף קטן י', להקדים. להקדים זה אומר לעשות אותה עד חצות, לכתחילה, ואם לא עד חצות, אז עד מנחה קטנה, 9:30, שהשנה זה יצא בערך בשעה 3:20, 3:30, משהו כזה. לעשות אז לסעודה, לעשות סעודה בשחרית, סעודה יותר מוקדמת, לפחות עיקר הסעודה, אולי הסעודה נמשכת קצת, אז זה לא נורא אם הוא התחיל אותה בזמן. אבל בעיקרון להשתדל שהסעודה תהיה בשחרית, זה הדבר הפשוט. יש כאלה שהם אוהבים לעשות משהו אחר. ומה שהם אוהבים לעשות זה בעקבות הגמרא בערבי פסחים, דין פורס מפה ומקדש. הדין הזה של פורס מפה ומקדש הוא דין מאוד מעניין, שיוצר איזה משהו שיש בו משהו כאילו קוסם, יש בו משהו חמוד שאפשר לעשות אותו השנה, אבל יש מקום לדון בו. מה עושים אותם אלה שלא עושים בבוקר? הם עושים סעודה מאוחרת יותר, אבל הסעודה הזאת גם כן כדאי שהיא תתחיל לפני 3:30, לפני 9 שעות, 9:30, כלומר לפני מנחה קטנה, טוב שתתחיל הסעודה יותר מוקדם, אם כי ערוך השולחן כותב שלצורך מצווה, סעודת מצווה מותר לעשות גם מאוחר יותר, לא ברור האם כל סעודה, כלומר לא ברור פוסקים, האם כל סעודת מצווה ביום שישי מותר להתחיל מאוחר יותר או לא, ערוך השולחן כותב שמצווה הדין מותר, למרות שלכתחילה טוב להקדים, טוב להקדים. אבל בכל מקרה, הסעודה תימשך, כלומר הוא יתחיל אותה, בוא נאמר, לפני 3:30, ואם הוא לא, אם הוא מתחיל אחרי זה, יש לו על מה לסמוך, למרות שיותר טוב כן להתחיל קודם 3:30, והוא ימשיך את הסעודה. כשיגיע הזמן של הדלקת נרות, האישה תדליק נרות. ואז הבעל יעשה קידוש בלי לברך על היין. כי הרגע הייתה סעודת פורים, הוא שתה יין בסעודה. אז הוא לא יברך עוד פעם על היין. הוא יעשה בלי לברך על היין, שלא יתבלבל, כן? הוא יגיד, יום, את השם היוקרים לעשות. ברוך אדם, אשר יצא לנסה ורצה, ואנו ידלג על בורא פרי הגפן. יגיד, מקדש השבת, ישתה את היין. עכשיו, רק דבר אחד, שלפני היין, לפני שהוא מקדש על היין, הוא יחסה את החלות, או יביא חלות לשולחן ויחסה אותם. זה פורס מפה ומקדש. כלומר, כשמגיע הזמן של שבת, האישה מדליקה נרות, מכסים את החלות, או מביאים חלות לשולחן ומכסים אותם, כדי לציין, כך אומר המשנה המורה, ככה שעכשיו שבת, שזה לכבוד שבת, אז לכן מכסים את החלות, ואז עושים קידוש, בלי לברך על היין. אחרי זה, כל המשפחה ביחד, תגיד קבלת שבת. יגידו, את המזמורים של קבלת שבת, ישור ביחד לך דודי, כל המשפחה ביחד. יגמרו, עכשיו אוכלים סעודת שבת. אוכלים סעודת שבת, העיקר בסעודת שבת זה לאכול לחם, כזית, רצוי כביצה, סעודות שבת, איך התחילה צריך כביצה, יאכל כזית או כביצה, בערך פרוסת לחם, יאכל, זאת סעודת שבת, כמובן יאכלו עוד דברים לכבוד שבת, כן? סעודת שבת, וישאירו מקום, סעודת שבת. יגמרו סעודת שבת, יברכו ברכת המזון, על הלחם הוא לא יברך עוד פעם, כי הוא ברך קודם. יגמרו את הסעודה, יברכו ברכת המזון, ואז יתפללו ערבית. זה הדין שפורס פפר ומקדש. עכשיו, יש כאן משהו קוסם, זה כאילו קטע. כאילו זה משהו נחמד כזה, פתאום פורס פפר ומקדש, הדין של הגמרא, כל המשפחה ביחד אומרת קבלת שבת, ולאחד דודים מחברים את הכל. יש כאן איזה משהו יפה, יש פה משהו יפה. אני לא אוהב את זה, למרות שזה יפה, יש פה משהו יפה. למה אני לא אוהב את זה? א', אני אוהב שפורים לבד ושבת לבד. ירושלמי אמר, לא מערבבים פורים ושבת ביחד. ראינו קודם. אז נכון שזה לא בדיוק, כי אתה גמרת פורים ועכשיו שבת. אבל בכל אופן, יש כזה צ'ונט אחד, שאתה מערבב בכל אופן פורים ושבת ביחד. והדברים האלה, אני חושב, גם מצד כבוד פורים, כבוד שבת, הערבוב הזה, אני חושב שהוא יותר טוב שזה יהיה בנפרד. פשוט האלף לך שלמה, כותב שלא עושים סעודת פורים ושבת, שלא ישתקר וישכח, זכור את יום השבת לקדשו בעינן. הוא לא יזכור את יום השבת. כשסעודת פורים צמודה לשבת, זה כבר לא שבת. אתה מגיע ואתה כבר מלא ואתה כשיקור. תן איזה שעה, תרגע קצת, שעתיים מפורים, תתפקח מהיין קצת, תגיע לשבת, כבוד שבס, שיהיה ככה משהו. זאת סיבה אחת שאני לא כל כך אוהב את זה. סיבה שנייה, שהדבר הזה צריך לבדוק מה עושים עם ערבית. כי אם לא מתכננים כמה אנשים ביחד, אז יוצא שהוא מתפעל ערבית בלי מניין. איך הוא בדיוק יעשה עם ערבית? סיבה שלישית, יש עכשיו ספק לגבי על הניסים. מה הוא יעשה עם על הניסים בברכת המזון? הוא יזכיר או לא יזכיר? למה יעשה? בדרך כלל אם עשו דבר כזה, אז למה יעשה? כנראה שיזכיר על הניסים, כך כותב המאירי. כן, מה אתה אומר? כן, כן. לא, אם רצה. כי הוא אכל פת בלילה, כן, הוא יגיד גם רצה. הוא יגיד רצה, והוא יגיד על הניסים, כך המאירי אומר בכתובות דף זין, הוא יגיד גם על הניסים. אבל עוד פעם זה ספק מסוים. ודבר רביעי, שלפי הארי, לכתחילה, תמיד קודם כל ערבית ואחרי זה קידוש. וכל הדין הזה, ההיפוך הזה שפורס מפה ומקדש, הוא לא כל כך לכתחילה. כלומר, לכתחילה יש סדר, יש ערבית ואחרי זה קידוש. כאן אנחנו הופכים את הצינורות, הופכים קצת הסדר, עושים קידוש ואחרי זה ערבית. ולמרות שאני לכתחילה מעדיף לפצל, ולעשות כמו שהמשנה ברורה כותב, המנהג המקובל, להקדים ולעשות סעודה מוקדמת, 11-12, יותר מוקדם, אני לא יכול להגיד שאין על מה לסמוך, כי המאירי בכתובות בדף זין כותב שזה המנהג. המאירי כותב, המנהג שחל פורים ביום שישי, שעושים את הדבר הזה שפורס מפה ומקדש. אז לכן, למרות שהמשנה הברורה והאחרונים האחרים לא נראה מהם כך, אבל בכל אופן, יש ודאי כאלה שנהגו כך. אי אפשר לדחות את הדבר הזה, גם בספר ארץ ישראל, מנהגי ארץ ישראל של גליס, גם שם הוא מביא שזה מנהג בארץ ישראל לעשות כך ביום שישי, לעשות פורס מפה ומקדש. אז למרות שאני אישית לא אוהב את זה, אבל אני לא יכול לדחות את הדבר הזה. יכול להגיד שאנשים שהתקשרו אליי, ועכשיו כזה אנשים מתקשרים ולשאול אותי, מי שמתקשר זה בדרך כלל כאלה שרוצים לעשות. אז מישהו מתקשר, אחרי שאני אומר לו את כל זה, אז אומר, זה בסדר, אז יש על מה לסמוך. אומר, כן, יש על מה לסמוך. לא, אני לא אוהב את זה, אבל תשמע, אני לא יכול לוחות, כי המאירי אומר כך, אז בסדר, אז יש... אז כל אחד בסופו של דבר מוצא, אומרים שהיום באינטרנט אתה יכול לעשות שאלה, ולעשות את התשובה, ללחוץ enter, תקבל את הרב. שפוסק, אדם יכול למצוא מה שהוא רוצה, בכל אופן, אבל זה לא נורא, כלומר, מי שרוצה לעשות ככה, ודאי שיש מה לסמוך, זה מופיע במאירי, נגרת ישראל, יש כאן מה לסמוך, אני אישית מעדיף בכל אופן לתת לפורים את המקום שלו, ולשבת את המקום שלה.